שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אנחנו בפרק השני עם פרופסור יונתן דובי, והפעם דיברנו על התפיסות המחשבתיות והסמי דתיות שעומדות מאחורי דת האקלים, ומדוע האקלים או מדוע ההתחממות הגלובלית מספקת כר פורה כל כך לדת חדשה בלי אלוהים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יונתן.
שלום שלום.
אז ככה באמת שמחתי להביא אותך פעם נוספת, כי אתה איש מדע ואתה יודע אשכרה לקרוא את הדוחות האלה שכולם מדברים עליהם ואף אחד כמעט לא קורא, ומי שכן קורא, וזה בדרך כלל עיתונאי אקלים, הם קוראים את הנספח לדוח הרשמי של האום. והייתי שמח אם נתחיל בנסות להבין רגע מה זה הדוח הזה שכולם מסתמכים עליו, איך הוא נקרא? של ה-IPCC, שזה בעצם איזשהו גוף של האום שאמור להיות איזה גורם מדעי בלתי מעורר.
כן, וכמובן שהוא לא כך. אז צריך להבין, הסיפור מתחיל שם בשנות ה-80, שהשמועות על התחממות גלובלית קטסטרופית מתחילות לצוף. יש עדות של ג'ים הנסן, המטאורולוג הראשי של נאסא, בקונגרס, ומקימים גוף של האום שנקרא ה-UNFCCC, ה-United Nations Framework Convention for Climate Change. זה גוף על של בירוקרטים, שמטרתו המוצהרת, וזה כתוב בצ'רטר שלו, אפשר לראות, להוריד את זה באינטרנט, היא להוריד את רמות הפליטה של פחמן דו-חמצני לרמות של התקופה הטרום תעשייתית.
זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, זה שזה גוף מוטה, אבל הוא לא מוטה ימינה, זאת אומרת, אם אתה מסתמך עליו, אתה הופך להיות איזה מכחיש אקלים גדול, אלא להפך, אפילו לשיטתם, אם אתה מסתמך על הדוח הזה ומוצא בו נתונים רלוונטיים, שתומכים בגישה שלך של ספקנות האקלים, אז הוכחת את הטענה שלך אפילו לשיטתם. כי זה בעצם אומר שגם דוח שכל כולו מוקדש למטרה אחת, שהיא הוכחה שההתחממות הגלובלית נובעת מעלייה בפחמן דו-חמצני, מוכיח את הנתונים שלך. כלומר, מוכיח את הנתונים שאומרים שזה לאו דווקא נובע מפחמן דו-חמצני. זאת אומרת, זה דוח שמראש מניח את המסקנה של הנתונים, שההתחממות הגלובלית נובעת מפחמן דו-חמצני, שנובע מפליטה אנושית.
נכון, כי הגוף הזה סימן את המטרה, ואז הוא יורה. ואיך הוא יורה? הוא הקים גוף שנקרא ה-IPCC, ה-Intergovernmental Panel for Climate Change, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, והגוף הזה אמון על לאסוף את המידע המדעי ולסכם אותו. אבל גם בצ'רטר של ה-IPCC כתוב במפורש לאמוד את הנזקים של משבר האקלים כתוצאה מפעילות אנושית. זאת אומרת, הנחת היסוד של הגוף הזה היא שיש משבר אקלים כתוצאה מפעילות אנושית. ועכשיו הוא אוגד את כל המדע וגם את הסוציולוגיה וגם את הכלכלה, שם את הדבר הזה בדוח מאוד מאוד ארוך, שיוצא פעם בארבע שנים, זה נקרא Assessment Report, תכף יצא חמישי. את ה-Assessment Report הזה מעט אנשים קוראים, כי זה 700 עמודים, 1,000 עמודים, זה דוח ענק. אז הם מוציאים משהו שנקרא סיכום למקבלי החלטות.
בעצם הודעה לתקשורת, כמו שלא כולם קוראים את פסק דין בנק המזרחי של בגץ, אלא מצרפים איזה הודעת דוברות, של דוברות בתי המשפט, ככה גם לגבי הדוח הזה.
נכון מאוד. ואת ההודעה הזאת לא כותבים מדענים. את ההודעה הזאת כותבים בירוקרטים, שיש להם אג'נדה. והאג'נדה שלהם היא תלויה בכל מיני דברים. אחת האג'נדות שלהם היא להמשיך את הקיום של ה-IPCC. כי אם יגלו שאין טעם במה שהם אומרים, אז זה, שלחו אותם הביתה.
ויש איזשהו שוני בין ההודעה לתקשורת לבין הדוח עצמו?
שוני מהותי. וזה אחת הנקודות הכואבות והמכעיסות בכל העניין הזה. כי חלק גדול מהדוחות האלה הם למעשה די טובים ודי מאוזנים ומבהירים בצורה טובה מה אנחנו יודעים ובעיקר מה אנחנו לא יודעים ומה המגבלות של המודלים ומה התחזיות הכלכליות שאנחנו נדבר עליהם עוד. ואת כל הדברים האלה פשוט מטטים מתחת לשטיח ולוקחים את התרחיש הכי קיצוני עם העדויות הכי איזוטריות, והמקרים הכי קיצוניים, ואותם שמים בדוח. למה? כדי לעורר אנשים לאיזושהי פעילות, או להשפיע פוליטית על מקבלי החלטות.
תדגים.
למשל, בעמוד 690 של החלק הכלכלי של הדוח IPCC האחרון, יש מכלול של עבודות כלכליות שנעשו על פי שיטות של חתן פרס נובל וויליאם נורדהאוס, שקיבל פרס נובל על פיתוח שיטות כלכליות שלוקחות בחשבון משתנים סביבתיים. וכל העבודות האלה מראות שבמקרה, בתרחיש הסביר ביותר, העלות הטוטלית של משבר האקלים, אם לא נעשה כלום, היא 5% מהתוצר התמ"ג העולמי.
זאת אומרת, אם נבטל את ועידת פריז, ואת הסכמי פריז, ואת כל התיאום והניסיון להפחית פליטות whatsoever, ונמשיך במגמה שהתחלנו איתה בתחילת התיאוס המודרני, מה שיקרה זה לא שיהיה הפחתה של 4% תמ"ג שנתי, אלא 4% ב-80 שנים הקרובות.
נכון.
אני רק רוצה לבאר רגע שהצמיחה הממוצעת במדינות המערב לפחות, שהן כבר מפותחות, והצמיחה שם היא הלכה וירדה עם השנים, בערך 3% לשנה. זאת אומרת שזה 3% בריבית דריבית ל-80 שנים קדימה.
בערך 450%.
כן, אם אתה מתמטיקאי.
קראתי את הדוחות.
כן, והירידה זה בעצם מ-450?
ל-440. משהו כזה.
זאת אומרת, אנחנו נעוף בחלליות, אבל לא נעוף בחלליות של מרצדס.
משהו כזה. זאת אומרת, זה לא בעיה. זאת אומרת, 5% זה מספר שצריך, אתה יודע, חבל עליו, אם יש משהו לעשות. אבל איפה פה האפוקליפסה? אני לא יודע. עכשיו, הנתון הזה, איכשהו, פשוט נעלם מהדוח למקבלי המדיניות. עובדה נוספת שנעלמה לחלוטין מהדוחות למקבלי ההחלטות, היא העובדה שמלבד עלייה בטמפרטורה, אנחנו לא רואים שום עלייה מדידה באירועים מטאורולוגיים קיצוניים.
זאת אומרת, כיום, לא בתחזיות לעתיד.
לא, כיום, במאה השנה האחרונות, אין לנו שום עדות שיש יותר אוריקנים שנופלים על הקרקע, או יותר בצורות, או פחות בצורות, או יותר שיטפונות, או פחות שיטפונות. שום דבר לא השתנה מבחינה סטטיסטית במאה השנה האחרונות, בהקשר של אירועים מטאורולוגיים. וזה כתוב, שחור על גבי לבן, בעמוד 415, בחלק של הפיזיקל סיינס של ה-IPCC ריפורט.
אז מה, יש לנו צלמים יותר מוכשרים ומגישי חדשות יותר דרמטיים?
ממש כך, יש לנו בעלי אינטרס שכותבים את הדוח למקבלי מדיניות. הדוח הזה עובר יד ראשונה בכתבים שהמטרה שלהם היא, אתה יודע, הכתבים רוצים שאנחנו נרגיש משהו.
רוצים חדשות.
נכון, רוצים חדשות.
גם אני לא. הרבה פעמים שאני פונה לכתבים, ואם נגיד פרקים מהפודקאסט, אומרים לי, זה מעניין, אבל איפה החידוש? איפה המשהו שקרה אתמול בבוקר? אז אני אומר, לא, אני עושה פרקים שיהיו רלוונטיים גם עוד 5 שנים, לצערי.
כן, נכון. אז באמת, הכל בסדר, זה לא חדשות. אז הם לא יכתבו לך, אבל הם כן יכתבו, עתיד הגשמים מהווה סכנה לכלכלה הישראלית. למרות שבמאה השנה האחרונה לא היה שינוי במשטר הגשמים, וזה כתוב בדוח של הרשות המטאורולוגית הישראלית.
כן, ויותר מזה, אותו. ככל שאנחנו יותר עשירים, אנחנו פחות מסתמכים על דבר שנקרא גשם, ואנחנו יכולים להפיק, מים מחשמל.
בדיוק ככה. למעשה, ב-150 שנה האחרונות, היכולת של בני אדם להתמודד עם אירועים אקלימיים, ואפשר למדוד את זה פשוט לפי לספור כמה בני אדם נהרגו באסונות אקלימיים, ירדה ב-99%. זאת אומרת, מעשרות מיליונים בתחילת המאה ה-20, לעשרות אלפים עכשיו. זה פשוט מדהים.
או אברהם אבינו ולימלך ורות המואביה, שירדו מהארץ ברגע שהייתה שנת בצורת, לעומתנו שאולי שנת בצורת או לא, זה לא כל כך זה מעניין אותנו, אנחנו גם משקים את הגינה, גם ממלאים את הבריכות, וגם מתקלחים כל יום, אפילו אם יש בצורת.
נכון, כי אנחנו יודעים להשתמש בטכנולוגיה, והשיפור הכלכלי הוא אפשר לנו את זה, ואנרגיה אפשרה לנו לעשות את זה. וזה מחזיר אותנו לשיחה הקודמת. אז הדוחות האלה הם בסדר. מה שכתוב בהם הוא הרבה פעמים נכון. זאת אומרת, אפשר להתווכח על מתודות מדעיות ודברים כאלה, לא נעשה את זה פה, אבל בסופו של דבר, הבשר של הדוחות, אתה יכול להתווכח איתו מדעית, אבל אין שם איזשהו שקר גלוי. אבל המסר שיוצא מהדוחות האלה, אינו קשור למה שכתוב בדוחות האלה. וזה פשוט תופעה מדהימה בעיניי.
אז למה באמת כל ההיסטריה הזאת? כלומר, אנחנו מדברים בעקבות ספר שיצא לאחרונה לאור על ידי הוצאת צלמאיר, אפוקליפס אף פעם, של מייקל שלנברגר, והספר באמת הולך ונהיה טוב יותר ככל שאתה מגיע לקראת הסוף, למרות שהמבוא שלך הוא בהתחלה. ובסוף הספר הוא מתאר את האפוקליפסה הזאת כאיזה סוג של נטייה נפשית יותר מאשר הסתמכות על עובדות.
זה ממש כך. לפי מה שאני רואה, ואני מדבר עם הרבה מדעני אקלים, ככל שאני יכול, כולל כאלה שהם בצד של מודאגי אקלים ואלרמיסטים ואפוקליפטים, ושלנברגר באמת מתאר את הסממנים הדתיים של התנועה הירוקה. והסממנים האלה הם ממש ברורים. יש חטא קדמון. חטא הקדמון הוא, זאת אומרת, תלוי איך אתה רואה את זה, החטא הקדמון הוא צריכה. למעשה החטא הקדמון הוא השיפור חיי בני אדם. זה רע. זה רע למי? זה רע לאלוהות. מי זאת האלוהות? האלוהות היא גאיה, הטבע. הטבע הנקי שבני אדם לא הפריעו לו, שאינו מרגיש את נוכחות בני אדם, ואנחנו מפריעים לו. אז יש לנו אלוהות, יש לנו חטא קדמון, עכשיו יש לנו ציוויים. Thou shall not emit CO2. לא תפלוט פחמן דו-חמצני. בנה לך פאנל סולארי.
אל תשתמש בקשה פלסטיק.
אל תשתמש בקשה פלסטיק. זה ממש ציוויים דתיים, כי הם לא קשורים למציאות המדעית. עכשיו, יש לנו נביאים. גרטה טונברי, אל גור, אלכסנדרה אוקסיו קורטז, AOC, נביאי זעם, עוד 12 שנה נינווה נהפכת.
מי אומרת את זה?
AOC אומרת את זה, יש לנו 12 שנה לעשות משהו אחר, את העולם נחרב.
מספר טיפולוגי, מעניין.
עכשיו, המספר הזה אינו מבוסס על שום עבודה מדעית, אין שום איש מדע שיכול להגיד, אני חישבתי או בדקתי וזה הזמן. פשוט אין כזה. כי האי-וודאות במודלים האקלימיים ובמדע האקלימי הוא כל כך גדולה, ואת זה כתוב בדוחות של ה-IPCC, כמו שאמרתי לך, מובלע שם בעמודים הפנימיים, אבל זה כתוב שם, אף איש מדע לא יגיד את זה, אבל איך שזה מועבר לציבור, איזה ממש בצורה דתית. ועכשיו יש לך נביאים, ויש לך כהנים. כהנים זה דרג יותר פשוט.
אקטיביסטים.
אקטיביסטים, לוביסטים, וכל מיני כאלה. והם עסוקים בלהפחיד אותנו בדם ואש ותמרות עשן. אתה יודע, לא תשאירו לילדים שלכם כדור ארץ? למרות שלפי כל העדויות, החיים של הילדים שלנו יהיו משמעותית יותר טובים משלנו, במיוחד אם אנחנו חיים באפריקה התצערה.
וכשאתה מדבר עם אותם מדענים, אנשים מדע, לא אנשים שהם עכשיו תמולנים, עיתונאים, או כל מיני אנשים שמופיעים על במות ציבוריות, מה הם אומרים לך כשאתה קורא להם אנשים דתיים, או שאתה מדבר איתם בשפה שהיא מדעית ולא תיאולוגית?
אז קודם כל אני באמת משתדל להוציא את הטיעונים האלה כשאני מדבר על מדע, מפני שאני יודע לדבר עם מדענים, זאת העבודה שלי, אני איש מדע, ולכן אנחנו נשארים על הטיעונים. והיה לי שיחה כזאת ממש לא מזמן, עם איש אקלים מאוד מאוד ידוע, איש מודלים אקלימיים, וככל שהשיחה נמשכת, אני אומר לו עוד פעם ועוד פעם, המודלים שלך אינם מראים סיבה לדאגה.
עוד 12 שנה, עוד בכלל.
לא, בכלל. אין שום בסיס למודלים האלה. יש בהם בעיות מתודולוגיות, ויש בהם אי-וודאות אדירה, והוא אומר, נכון מאוד. אז אני שואל אותו, אז למה אתה מודאג? אז הוא אומר, כי המצב קשה. קשה מאוד. אמיתי. יש סיטואציה שבה, מכל מיני טעמים פסיכולוגיים, לדעתי, אנשי האקלים נאחזים בנבואות הקטסטרופיות, בין אם הם מאמינים למדע שלהם בצורה מוגזמת, שזו הטעיה ידועה במדע, שאנחנו נוטים להאמין למה שאנחנו עשינו, למרות שהעדויות מראות אחרת.
והם מתקנים את אותם אלרמיסטים, את אותם אפוקליפטים, אותם אלה שחושבים שעוד 12 שנה נלווה נהפכת?
אז זה קצת תלוי במדען, אבל הכנים שבהם כן, והמדען שאני דיברתי איתו למשל הוא מאוד כנה, והוא גם איש מאוד מאוד נחמד, כן, הם לא, חלקם לא נוטים לקטסטרופיזם מוחלט, אבל הם כן נוטים לאלרמיזם, הם אומרים, משהו פה לא בסדר. למרות שאפילו על זה אין להם נתונים ואין להם עדויות חותכות. ואני אומר לך את האמת, אני מתקשה להבין את הסיבות לזה. יש הרבה סוגים של הטיות שאנשי מדע חשופים להם. ואני נותן לזה קורסים, אז אני חושב על זה הרבה. הטיה אחת היא האמונה במודל של עצמך. ובתיאוריה של עצמך. ומי שמתעסק 30 שנה במודלים אקלימיים, מבלבל אותם עם המציאות. פשוט רואה את המציאות במודלים, למרות שהמציאות לא מתפקדת לפי מודלים. עוד הטעיה שקיימת הרבה אצל מדעני אקלים, זה מה שנקרא הטעיית האישור. ברגע שאתה חושב או מאמין במשהו, אתה נוטה בצורה חזקה מאוד, לבחון רק עדויות שתומכות במה שאתה אומר. ולא להסתכל על עדויות ששוללות את מה שאתה טוען. וזה אני רואה המון אצל מדעני האקלים. שיש לנו שלל עדויות, והעדויות ששוללות את הטענות, שהם אומרים, לא, זה לא נכון. זה נמדד גרוע, הם לא מבינים, זה, מי כתב את זה? זה בכלל מישהו מאוניברסיטה שאני לא מכיר. כל מיני טענות כאלה שאין להם שום קשר לעצם הנתונים עצמם.
אבל בעולם של מדעים, ובמיוחד של מדעי הטבע, הביקורת עמיתים אמורה לחסל את כל ההטיות האלה.
זה נכון, אבל זה לא קורה. זה קורה בעולם אידיאלי. ועולם המדע הוא לא עולם אידיאלי, מדענים הם מאוד דומים לבני אדם, והם חשופים להטיות. עכשיו, אחת ההטיות המעניינות היא הטיית ההטיה. שמדענים אומרים, אנחנו, בגלל שאנחנו אנשי מדע, אנחנו לא עושים הטיות. הם כן, אבל אנחנו לא. וזו הטיה שנמדדה ועשו ניסויים פסיכולוגיים, ואפשר לקרוא עליה. עכשיו, זה יושב יחד עם תהליכים פוליטיים אדירים שהונעו על ידי גופים כמו ה-IPCC, שבו למשל, אם אתה רוצה להיות חבר סגל במחלקה למדעי כדור הארץ, אין לך שום סיכוי אם אתה תבוא ותגיד, אני חוקר את ההשפעה של השמש על האקלים, או אני חוקר איך כבישים משנים את האלבדו ויוצרים, או יוצרים יהיה חום עירוניים. אין לך שום סיכוי, כי אתה פועל נגד הנרטיב. ולכן, אתה רק תקבל משרה, אם חלק מהמחקר שלך, הוא לחקור את הסכנות ממשבר האקלים, כתוצאה ממעשה ידי אדם.
זאת אומרת, אפשר, אם אנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו רגע משווים את זה שוב לדעת, אז דעת כזאת או אחרת, בין יהדות, בין נצרות, בין אסלאם, בין דתות ניו אייג' וכל מיני דברים כאלה, בדרך כלל איתו להתמקד באדם, שלאדם ולמעשיו יש משמעות קריטית על ההוויה, על השכינה, על כל מיני גופים אלוהים, או בכלל על הקיום האנושי של כולנו יחד, ומתנו שכר ועונש על פי הפעולות של האדם. ומה שאתה אומר עכשיו בעצם, ואם מדען לא יבוא ויחקור את האדם, אלא יחקור את השמש, דברים שבעצם אין לנו שום השפעה, למרוב שהם אסטרונומיים, והגודל של השמש רק מלחשוב עליה, עלול לגרום לכל אחד מאיתנו תחושה של האם חיי בכלל שווים, האם בכלל יותר מגרגיר חול בגלקסיה. אז הם בעצם לא נכנסים לתוך הדת, כי הם הופכים את המעשים שלנו לכאלה שאינם בעלי חשיבות בדת האקלים.
נכון, כמובן על זה יש גם תהליכים אקדמיים, הם לא יקבלו כספי מחקר, והם לא ידברו בכנסים, וינדו אותם מהחברה, ויש על זה עדויות רבות מאוד. אבל באמת יש כאן תהליך שבו החברה הופכת ונהיית יותר דתית. שוב, זו דת אזרחית, זו דת האקלים, זו דת הטבע, אם תרצה. הבסיס בעיניי של הדת הזאת היא ההנחה שהטבע הוא טוב. ובני אדם הם רעים. ואנחנו צריכים לשאוף כמה שיותר לחיות עם הטבע, או באיזשהו מונח ארטילאי, באיזון עם, עם הטבע. למרות שבני אדם מעולם לא עשו את זה, כי הם לא יכולים לעשות את זה, כי אין לנו קסקסים או נוצות, או ציפורניים, אנחנו, כדי לשרוד ולשפר את איכות חיינו, אנחנו חייבים לשנות את הטבע. אין לנו ברירה.
כן. שלנברגר מביא בספר את הדוגמה של מה עדיף, פסנתר טבעי משנהב, שהקלידים שלו הם אבני and ivory, או מפלסטיק. כי הפלסטיק הוא לכאורה מלאכותי, והוא הרבה פחות טבעי, והוא בכלל משהו במעשה ידי אדם. ואילו השנהב בא מפילים, הוא יוצר על ידי הטבע, ועוד באפריקה, לא סתם טבע, הטבע הכי בראשיתי שיש.
נכון, נכון. אבל יש, הדוגמאות האלה באות על בשלל סקלות וצורות. דוגמה מאוד מאוד חשובה היא נפט. קודם כל, נפט הוא טבעי. אבל איכשהו זה נהיה רע. למה זה רע? כי אנחנו לוקחים משהו מהטבע. נכון, הנפט שוכב לו שם בממקי האדמה, ואנחנו לוקחים אותו. זה נהיה רע. אבל שלנברגר גם נותן את הדוגמה שהנפט הוא מה שהציל את הלווייתנים מהכחדה הטוטלית. בגלל שעד שהנפט היה, הפך להיות בשימוש יומיומי, הדלק העיקרי לתאורה וחימום היה שמן לווייתנים. ולכן הרגו אותם באלפיהם בצפון אמריקה וביפן ובצפון אירופה. פשוט השתמשו בלווייתנים בשביל השמן שלהם, השומן שלהם השתמש להדליק נורות. וברגע שגילו תחליף שהוא יותר זול והוא יותר יעיל ויותר קל להשתמש בו, הצילו את הלווייתנים. אז התפיסה הזאת היא בעיניי תפיסה דתית שיש בה פגם לוגי מאוד מאוד בסיסי.
האמת הדבר גם הרבה פעמים מהדהד לנו את זה שהרבה פעמים מישהו שהוא נגיד טבעוני, הוא גם איתי ללכת לנטורופתית, אין נטורופתים כמעט, מאשר לרופא, והוא גם יתמוך באפוקליפסה בהתחממות גלובלית, וכנראה הוא יהיה גם בעד מדיניות של רווחה ותמיכה בעניים.
נכון. אז יש באמת איזושהי הטעיה פוליטית קולקטיבית באזור הזה. קודם כל נציין, אני, כמו שאמרת בשיחה הקודמת, אני לא נגד רווחה ותמיכה בעניים. יכול להיות שאנחנו נחלקים פה בדעותינו, אבל זה כלל לא קשור. מפני שאתה תמיד יכול לשאול מה הדרך הטובה לתמוך בעניים. ויכול להיות שאנחנו חלוקים לגבי הדרך הטובה, אבל שנינו פה תומכים בעניין הזה. אבל כשאתה נהיה קיצוני דתי, אתה מפריד בין המדע והנתונים לבין ההתנהגות האנושית. וזה דבר רע. מדוע זה רע? כי זה פוגם בקדמה האנושית, וזה פוגם ברווחה האנושית. כי כל הרווחה האנושית, כולה, נובעת מהיכולת שלנו לפתור בעיות באמצעות מדע וטכנולוגיה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ואותם ירוקים הרי גם אכפת להם באמת מהטבע, משימור של חיות באפריקה, מדאגה לאוכלוסיות שם, שאוכלוסיות ילידיות, לכאורה הפרא האציל, אם אנחנו קצת עוסקים ברוסו ובספרו אמיל, כן. או על החינוך. אבל נראה שבסופו של דבר, כשהם באים לקדם מדיניות, הם לא באמת דואגים לעניים באפריקה, אלא הם דואגים לחופשות שלהם באפריקה.
קודם כל, אני אתחיל ואומר שאני אוהב טבע וסביבה. אני גדלתי במדבר, אני מטייל הרבה, אני הולך לים, אני בהחלט אוהב טבע וסביבה, אפילו בצורה גדולה. זאת אומרת, אני ממש איש סביבה בעיני עצמי. ולכן ההפרדה הזאת היא כבר בעייתית, כי היא נותנת איזו תווית מוסרית. או, אתה לא אפוקליפטי אקלימי, אז אתה לא אוהב את הסביבה. וזה הפרדה מגוחכת בעיניי. דבר שני, צריך להבין ש אותם אפוקליפטי אקלים שרוצים לתמוך בפרא האציל, הם לא באמת חושבים על הפרא האציל. הם לא חושבים על אוכלוסיות העניים באפריקה. הם לא חושבים על מיליארד הודים שחיים בעוני. הם לא חושבים על זה. הם חושבים איך אני אשמר את איכות החיים שלי ואציל את גאיה. זה מה שהם באמת חושבים. לפחות זה בעיניי המקור, זאת הסיבה שזו דת. כי הם חושבים על אלוהות, על איזשהו מושג על אנושי שצריך לשמור עליו.
מה, ושהפרא יישאר פרא בעצם?
זה התוצאה הישיר של מילוי המצוות האלה. כן?
יש איזה סיפור מעניין על מקום באפריקה שרצו להקים שם סכר, אבל אגודה מאוד מעניינת התנגדה לבנייה של הסכר. אנשים שעשו שם רפטינג הקימו לעצמם עמותה, ועשו לוביזם באותה ממשלה, אולי גם כנראה שימנו כמה חברי ממשלה, כי ככה זה ברפובליקת בננות, ואמרו, אל תקימו שם סכר, כי זה ימנע מאיתנו לעשות רפטינג מים לבנים, שאין הרבה מקומות בעולם שאפשר לעשות, וזה אחד המקומות היפים.
נכון, ולמה הם עושים רפטינג של מים לבנים? כדי להתחבר לטבע. הם פתאום, ברגע המסוים הזה, כמובן אחרי שהם טסו מניו יורק ומקליפורניה, מברקלי, הם טסו לאפריקה, שחרו סבלים והביאו להם את זה, והיה להם רגע של להתחבר לטבע ולהיות מאוזנים עם הטבע. ואת זה הם עושים במחיר של פיתוח של האוכלוסייה המקומית. אבל זה מחיר כנראה שהם מוכנים לשלם. אבל אני לא מוכן לשלם אותו. בעיניי זו עוולה מוסרית אמיתית.
אבל יש עוד משהו שהאפוקליפטים מקדמים. וזה כל התחום הזה של אנרגיות מתחדשות, שדיברנו וגם בשיחה הקודמת, של הרוח בעיקר. ושם הם לא ממש אוהבים שמודדים את מספר הציפורים, במיוחד הציפורים הגדולות, שמתות כתוצאה מהפרופלורים האלה.
נכון. אז זה שוב הדיסוננס המוחלט בין האפוקליפטים לבין הנתונים ההנדסיים והמדעיים. האנרגיות הלא יציבות הן פגע סביבתי. כמו שאמרנו, הן תופסות כמות אדירה של שטח, אז התחנות רוח בארץ יושבות בדיוק על נתיב הציפורים. עכשיו, אני שמעתי כבר אנשי סביבה שאומרים, סליחה, אנשי שתומכים ברוח, שאומרים, אבל זה ממש מעט ציפורים, ולהם ענה פרופסור יוסי לשם, הצפר הכי חשוב במדינת ישראל, שהם לא מבינים כלום, בגלל שהציפורים שנהרגות, זה ציפורים גדולות, שעושות מעט ביצים, ויש להם תתולה נמוכה, ואנחנו, הם בדיוק עוברים איפה שהם עושים את זה, ועושים נזק אמיתי, לאוכלוסיות הציפורים האלה.
כלומר, המהנדסים שצריכים להחליט איפה להציב את אותן תחנות רוח, מציבים אותם על המקום הטבעי שהציפורים כבר גילו לפני מיליוני שנים, ששם הכי כדאי לטוס מאפריקה לאירופה.
נכון, כי עוברת שם רוח, בדיוק. אז זה גורם נזק אדיר. פאנלים סולאריים, זה מפגע סביבתי מדרגה ראשונה. אזורים שלמים בערבה ובמדבריות שיחוסו בפאנלים סולאריים. שום חיה לא תוכל לחיות שם, ואני גדלתי במדבר. המדבר הוא לא אזור מת. במדבר יש חיים, ואנחנו נהרוג אותם עם פאנלים סולאריים. וכמובן, עוד 15 שנה נצטרך לזרוק את כל הפאנלים הסולאריים האלה, לעשות מטמנה ענקית נוספת בדודאים, הר של זבל, שאין לנו מה לעשות איתו. כל זה כדי לקיים איזושהי תחושה, תחושת עליונות מוסרית של מי שתומך בפאנלים סולאריים, שאומר, הנה, אני עשיתי את שלי, הקרבתי לגאיה, ועכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וזה תמיד בא על חשבון העניים. תמיד.
אז בוא נשאל אותך שאלה סוציולוגית, לפני שנגיע להמלצות לקראת סיום הפרק. האם אתה פוגש יותר מדענים דתיים שהם איתך בתחום של הכחשת האקלים, ויותר חילונים, קיצוניים או אתאיסטים שהם בתחום של האפוקליפסה עכשיו?
בממוצע כן. בממוצע כן. אני לא עשיתי סטטיסטיקה מדויקת. אבל בתחושתי כן. יש לזה קשר גם לעובדה שבעיניי, שהעולם החילוני, ואני חילוני אגב, לטובת המאזינים, אבל חלק מהעולם החילוני העשיר, הלבן, המפותח, נהיה לו כל כך טוב בחיים, ואני לא אומר עכשיו על הארץ, אני מחליל נגיד על העולם, כל כך טוב בחיים שחסר להם משמעות. והם מחפשים את המשמעות הזאת בפעילות הדתית הזאת, האפוקליפטית, ומוצאים בזה עליונות מוסרית, על פני אנשים כמוני למשל. ואנשים שיש להם משמעות ממקור אחר, אינם צריכים מקור משמעות נוסף, והם יכולים להידבק בנתונים.
ואתה בעצם מפיץ את התורה שלך, או את האנטי-תורה שלך, באמצעות ערוץ טלגרם ממש נחמד, שנקרא מושג ירוק, אני עוקב אחריו כבר מעל שנה, ומאוד נהנה, ואתה כל פעם ככה מטריל מחדש באיזושהי דרך אחרת, לאחרונה התפרץ הרגש, מה תהיה ההשפעה של זה לתחומות הגלובלית, וכל מיני דברים בסגנון הזה. נשמח אם יש לך עוד המלצות תרבות שאתה רוצה לתת למאזינים, ספר, סרט, סדרה, משהו.
בהחלט, בהחלט. אז קודם כל, צריך לתת קרדיט לשאר חבריי לפורום לרציונליות סביבתית, שמתפעלים את מושג ירוק, ועמוד פייסבוק של רציונליות סביבתית, והרצאות, אפשר לראות סדרת הרצאות שלנו עכשיו בקפה שפירה, ועוד הרצאות שיבואו, ואנחנו נפרסם, ואפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטלגרם. וכן, יש כמות אדירה של חומר כתוב, מצולם ומוקלט, שאפשר לעקוב כדי ללמוד עוד. מי שרוצה כמה המלצות, אז אני אתן כמובן, שווה לראות את הסרט המדובר של מייקל מור, שהוא יוצר סרטים דוקומנטריים, שמאלני קיצוני, יש לומר, שלמעשה התפכח מאשליית האנרגיות הלא יציבות הירוקות, בעקבות מחקר שהוא עשה. והוא עשה על זה סרט, הסרט נקרא Planet of the Humans, אפשר לראות אותו באינטרנט, וזה פשוט סרט פוקח עיניים.
זאת אומרת, אין לו זכויות יוצרים כמעט, פשוט יוטיוב ועושים פליי.
נכון. אני אמליץ עוד על שלושה ספרים, זה קצת יותר למטיבי לכת. הספר הראשון הוא כמובן אפוקליפסה אף פעם, של מייקל שלנברגר, שאני גם כתבתי לו את ההקדמה, והוא פשוט ספר מצוין, והוא קרים מאוד, והוא נחמד. ספר קצת יותר טכני, שעוד לא תורגם לאנגלית, נקרא False Alarm, אז אקת שו, שכתב אותו הכלכלן ביורן לומבורג, שהוא אחד מהאנשים האלה שהצביע על הדיסוננס בין המשמעות הכלכלית של משבר האקלים, לבין איך שהם מדברים על זה בתקשורת. ומי שרוצה ספר חדש שיצא ממש ממש עכשיו, של פיזיקאי בשם סטיבן קונין, שהיה פיזיקאי תיאורטי ויעץ לממשלת ארצות הברית ולבריטיש פטרוליום ולכל מיני דברים כאלה, והוא נכנס לאובי הקורה של נושא האקלים בעקבות בקשה של החברה האמריקאית לפיזיקה, והוא עכשיו כתב ספר, ושמו של הספר זה Unsettled, כלומר לא מוכרע, כקונטרסט לאמירה של הנשיא אובמה ש-The science is settled, שהמדע הוכרע. ומה שמדהים בספר הזה שקונין את כל המדע שלו לוקח מדוחות ה-IPCC. והספר הזה נמצא באמזון כבר. וספר אחרון למי שרוצה, של דוקטור פטריק מור, ממקימי גרינפיס, שקורא לעצמו סביבתן רציונלי, ממנו גנבנו את השם של הפורום לרציונליות סביבתית, והוא כתב ספר ששמו בעברית אפוקליפסות בלתי נראות ונבואות זעם על אובדן, שבו הוא מפרק לפרטים שורה של תחזיות אפוקליפטיות שהם מדברים עליהם הרבה בחדשות ובערוצי התקשורת, ופשוט מפרק אותם לנתונים הגולמיים ומראה שאף אחת מהתחזיות האפוקליפטיות האלה אינה קשורה לנתונים. אז זה ספר גם יותר קצר ויותר קרי, אני ממליץ על כל אלה מאוד מאוד.
אבל נראה לי שכדאי להתחיל באפוקליפסה אף פעם של שלנברגר.
בהחלט.
האמת גם לי שאני ככה מאוד מתעניין בתחום, חידש לי הרבה מאוד דברים, ודווקא בגלל שגם הוא היה מהמקימים של גרין פיס, אז אפשר לסמוך עליו, כי הוא באמת אחד שהיה שם, ראה את הפוליטיקה הפנימית, ראה את האינטרסים, והתפכח. תודה רבה.
בשמחה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.